בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, ג' באב תשע"ט, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בקטע מתוך הטור של אריה ארליך, עיתון משפחה, כ"ט בתמוז, כן, של השבוע האחרון. האבא מספסל הרחוב, כך נקרא הסיפור שהוא מביא כאן, ובעצם אני רוצה להקדיש את הסיפור הזה לכל האימהות, לכל האבות, לכל אלו שהילדים שלהם בעזרת השם תכף יוצאים לבין הזמנים ואחר כך יחזרו לזמן אלול. לא, זה לא מובן מאליו שהילד חוזר לזמן ויושב ורוצה לחזור ויושב ולומד, בכלל לא מובן מאליו לדעת להעריך את זה, להוקיר את זה, להגיד על זה כל כך הרבה פעמים תודה. תקשיבו לסיפור הזה, אני מאוד מאוד התרגשתי ממנו, מקווה שככה אצליח להחזיק את התקן, הדמעות פשוט חונקות את הגרון כשקוראים את הסיפור הזה, אז בואו תקשיבו איתי לזה שוב. הוא היה באמת ילד טוב, חן יהודי ירושלמי היה נסוך עליו, והכל הועידו אותו לגדולות. הילד נכנס לישיבה קטנה, התבגר, נעשה בן 15, אחר כך בן 16. באזור גיל 17 התלקט אליו חבר לא ראוי. החבר זיקה אותו בכלי טכנולוגי מפוקפק, הראה לו כל מיני דברים שהעולם שבחוץ מציע, הסביר לו איזה עולם שלם הוא מפסיד כשהוא בישיבה. הבחור הסתנבר, התפתה, והלך מדחי אל דחי. חלף זמן מסוים, וכמו שקורה במקרים כאלה, הבחור התמלא בהאשמות כלפי כל הסובבים. פתאום הוא החליט שההורים לא חינכו אותו טוב, שהמלמדים עשו לו רע, שכולם לא בסדר. במקביל, הכיפה הלכה והתקטנה, עד שכבר לא נראתה כלל. הבלורית הלכה וגדלה, עד שהשתלטה על כל הראש. הבגדים התחלפו לגמרי. ויהי היום, והילד אומר לאבא ואמא, ביי ביי, אני הולך. ההורים נחרדו. מה? לאן אתה הולך? ניסו לברר. זה לא העסק שלכם. אני הולך. שלום. מה? ואיך ניצור איתך קשר? ניסו ההורים להבין. יש לכם את הטלפון שלי. אם יש משהו ממש דחוף, אתם יכולים להתקשר. כך ענה הנער ויצא את הבית בטריקה. מותיר אחריו זוג הורים שהשמיים נפלו על ראשם. שבורים ורצוצים, הם עקבו אחר דמותו המתרחקת תרתי משמע. החודשים הבאים היו קשים מנשוא, אין ספור אנשים טובים ניסו לעזור. עולם שלם של מחנכים ועסקנים נכנס בעובי הקורה, דבר לא עזר, הילד בשלו. עברה כמעט שנה מאז בריחת הנער מביתו. והנה, ביום בהיר אחד, הילד חזר לביתו. כמובן לשמחת ליבה של כל המשפחה, איש לא ידע מה קרה. הוא נראה עדיין במצב שהיה קשה לזהות אותו, אבל גם זה הלך והשתפר. עבר חודש, חלפו חודשיים, כולם ראו שינוי לטובה. הבחור הקפיד על תפילות, הנחת תפילין, שמירת שבת, הוא חזר להיות יהודי כשר. השינוי לטובה היה כל כך משמעותי, עד שכעבור שנה נמצא עבורו שידוך. והבחור שלנו שחזר לקור מחצבתו, זוכה להקים את ביתו הנאמן בישראל. הגיע הלילה של סעודת השבע ברכות האחרונה. בסוף הסעודה, החתן נעמד על רגליו ומבקש לומר כמה מילים. הוא הודה לכל הציבור שהשתתף בשמחה, לאחים, לאחיות, לגיסים, לגיסות, ביקש בדמעות מחילה על עוגמת הנפש שגרם למשפחה בתקופה שבה לא הלך בתלם. אחר כך הסתובב לכיוון אביו ואמר, תתי, אני יכול לספר? האב הגיב, נו נו, תספר, והחתן לראשונה בחייו התחיל לספר. וכאן, כאן בעצם מתחיל הסיפור שלנו. אני יודע שכולכם מתפלאים, אמר החתן, מה גרם לי לחזור לאבא שבשמיים ולאבא שבארץ. איך קורה שבחור שהתרחק כל כך מהבית חוזר פתאום? אז עכשיו אספר לכם בדיוק מה קרה. אחרי שעזבתי את הבית, אבא שלי התחיל להפוך את העולם. הוא ניסה לברר איפה הילד שלו נמצא, איכן הוא מסתובב. הוא הפך עולמות בניסיון לברר איכן אני שוהה. ואז מישהו נתן לו עצה, יש אפשרות לערוך איכון שמאתר את מקום הימצאו של אדם לפי מספר הטלפון שלו. הוא גילה שאני נמצא באיזה חור בתל אביב. שם שכרתי איזו גומחה יחד עם עוד 6-7 בחורים כמוני. אביו של הנער לא חשב פעמיים. באותו הלילה הוא נסע לתל אביב. הגיע אל הכתובת כשהוא מצויד בקרית, סמיכה, טלית ותפילין. הוא התקשר לבנו ואמר לו, תשמע צדיקל, רציתי לומר לך שאני פה בחוץ. הבן לא הבין, איפה בחוץ? שאל. ואביו הגיב, פה בחוץ, מחוץ לדירה שלך. הנער נדהם, איך אתה יודע איפה הדירה שלי? והאב השיב, הצלחתי לברר. מה אתה רוצה ממני? שאל הבן. ואביו הגיב, אני לא רוצה כלום, רק שתדע שאני ממתין לך בחוץ. הבן קצף, אבא, חבל על הזמן שלך, אני לא יוצא. אביו הגיב בשלוות נפש, צדיקל, לא ביקשתי שתצא. אני רק אומר שאם תרצה לצאת, תדע שאני מחכה לך בחוץ. והבן ממשיך, וכמה זמן אתה חושב לחכות כאן? ואביו הגיב לתדהמתו, עד שתחזור הביתה. והנער שוב, אבא, מה, אין סיכוי, אני לא יוצא ואני לא חוזר. אני באמת מציע שתחזור עכשיו הביתה. ושוב האב בשלו, צדיקל, לא ביקשתי שתחזור, רק אמרתי שאני מחכה כאן עד שתחזור. ביי וטריקה טלפון. על ספסל רחוב תל אביבי יושב אב רצוץ ובוהה בעיניים מוצפות בקומת מרתף של בניין ישן. חולף זמן מה, והאב רואה כיצד חלון הדירה נפתח, מישהו מציץ החוצה. הילד רואה מראה שמטלטלת ליבו. אביו יושב על ספסל רחוב כמו הומלס, לצידו טלית ותפילין, קרית ושמיכה. והוא נראה כמו מישהו שמתכונן ברצינות לגור על הספסל הזה ללא הגבלת זמן. עוברת שעה, האב מקבל טלפון. כן, צדיקל שלי, הוא עונה. והילד יורה לפומית, תתי לך הביתה, חבל על הזמן שלך כי אני לא מתכוון לצאת. האם אני מפריע לך? שואל האב. לא, אתה לא מפריע לי, אבל אין לך שום סיבה לשבת פה, כי אני לא יוצא. חוזר הנער על דבריו. לא אמרתי לך לצאת, אני רק יושב כאן, מחכה לך, בסבלנות, אומר האב, ושוב השיחה מסתיימת. בלילה ההוא נדדה שנת הנער, הוא הסתובב בחדרו כארי בסוגר, בכל שעה פתח את החלון, הציץ החוצה בחרדה וראה אבא, שבור לב, מסכן ואומלל, שנרדם על קרית מאולתרת ושמיכה עלובה, לידו תליתו ותפיליו ובקבוק מים קטן שיוכל ליטול ידיים בבוקר. ויהי בוקר האב מתעורר נוטל את ידיו מהבקבוק, נעמד במקום להתפלל, בשעת צהריים שוב מתקשר הנער, תתי לך הביתה, הוא יורה בעצבנות, ונענה בקולו הרך של אביו, אני לא הולך לשום מקום, אני פשוט מחכה לך בסבלנות. לאורך שעות היום הוא רואה את אביו, ואינו יוצא את הבית כדי לא לפגוש במבטיו ושאלותיו, והמחזה חזר על עצמו בלילה השני, וגם בשלישי, יהודי מסכן יושב על ספסל ברחוב חשוך, אינו מתכוון לעזוב, מחכה ומחכה, מחפש ומקווה לראות בחזרה את בנו העובד. ושוב בלילה הבא מחכה ומחכה, מתי הוא כבר ישוב, כל כך רוצה לראות אותו, כל כך רוצה למצוא אותו. עד שהלב נפתח. לילה רביעי ירד על תל אביב. האב המסכן התרגל כבר לביתו החדש. הוא נרדם, שקע בשינה. בשתיים בלילה, הוא חש בדפיקה על כתפו. הוא מנטר בבהלה. לחטוף מכה בשתיים בלילה על ספסל רחוב בתל אביב, לא נחמד. האב פוקח את העיניים, והוא רואה, לא, זאת לא משטרה, זה גם לא איזה שיקור שחזר מבילוי לילי. זהו בחור נטול כיפה, נטול פאות, עם עיניים מלאות בדמעות מתפרצות. זהו בנו, אהובו, מחמל נפשו. תתי, קום, קום האם, בוא, אני חוזר איתך הביתה. ירושלים הייתה נתונה תחת קורי שינה מתוקים, שעה שמונית תל אביבית נכנסה בשעריה. בפנים מצונפים דומעים, שקועים במחשבות, יושבים אב ובנו העובד, שהפך אתה לבנו החוזר. הם יושבים בצוותא, במושב האחורי, והאב אומר לבנו, אתה בטוח שאתה רוצה לחזור הביתה? אני לא רוצה לכפות עליך. אמרת לי בימים האחרונים שאתה לא רוצה לחזור, אבל אם אתה באמת רוצה, אין לך מושג עד כמה שאני שמח. והנער, במקום לענות, מתייפח בבכי חסר מעצורים. חתן השמחה עצר משטף דיבורו, הוא נשנק בבכי. משפחה יקרה שלי, אמר, אתם יודעים מה חשבתי אז, בלילות המייסרים האלה, כשאני בתוך הדירה ואבא שוכב על הספסל בחוץ? חשבתי לעצמי, נכון, יש לי חברים, אנחנו מבלים, מרגישים מאושרים, אני מדמיין לכבוש איתם את העולם. האחד יסדר לי עבודה, השני יכיר לי חברים, השלישי יצא איתי לבילויים. אבל מי מהם, או מי מכל העולם, היה מוותר על המיטה שלו לילה אחרי לילה? היה משנה את סדר חייו? היה עוזב את ביתו בשבילי? החברים האלה? מי מוכן לשכב כל לילה בקור בחוץ על ספסל רחוב מוקף חתולים? רק כי הוא אוהב אותי ומתגעגע אליי? אם לא אבא או אמא, אז מי כן? אז לילה אחד הייתי אוי ברכוכם, בלילה השני גם, אפילו בשלישי, החזקתי מעמד. אבל בלילה הרביעי, כל פנימי אמר לי, על מי אתה מתחכם? על מי אתה אוי ברכוכם? על ההורים האוהבים שלך, שמוכנים למסור עבורך את חייהם? בהם אתה מתעלל? אותם אתה מחליף בחברים מזדמנים? וכאן נשברתי. והנה אני כאן היום, ברוך השם, שמח ומאושר שהקדוש ברוך הוא כיוון את ההורים שלי וממילא גם אותי בדרך הנכונה. אין בעולם רגש כביר ועוצמתי יותר מרגש שאבא ואמא יכולים לתת לילדם. הורים שנוהגים בסבלנות, מרעיפים אהבה אמיתית, כזו המוענקת ללא תנאים, כזו המשדרת שבכל מצב, בכל זמן ובכל נסיבות, אתה הילד שלנו, ואנחנו מוכנים תמיד, אבל תמיד, לקבל אותך בחזרה. גם אם יהיו קשיים בדרך, תמיד יקבלו את ילדם בחזרה. 1949 שנים חלפו, מאז שאבא שלנו שילח אותנו מביתו. עם ישראל מייחל למשיח, אבל חי לו את חיי השגרה שלו. אנחנו יושבים בבתים יפים, חיים לנו חיים נוחים, מרפדים לעצמנו את הגלות מיותר ומפחות. שוכחים שיש לנו אבא בשמיים ששילח אותנו מביתו. ומאז לא חוזר לשום בית. הוא אומר לא אבוא לירושלים של מטה עד שאבוא לירושלים של מעלה. אינני הולך לשום מקום. שכינתי בגלות. אני מתגולל ברחובות ומחכה לכם שתחזרו. תפקחו את העיניים, חדדו את האוזניים, תראו אותי, האב שיושב ממול, ומחכה שתצאו החוצה, שתחזרו הביתה. ושוב אני רוצה להודות לאריה ארליך על הסיפור המדהים הזה, על יכולת הכתיבה המופלאה. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. כן, זה באמת היה ככה מרגש סיפור, מטלטל. אין על אבא של אבא ואימא.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. כל חי תמיד איתי.